אנחנו ממשיכים הלאה במידה הבאה, מסילת ישרים, בביור עירת החטא. אנחנו כבר מתקרבים לסוף הספר. אומר הרמח"ל, הנה ראותנו המידה הזאת נמדת אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עדנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו ולמי שכבר השיג כל המידות שקדם זכרם. כלומר, עירת חטא שנמנית כמידה אחת לפני המידה האחרונה, מידת הקדושה, לפי מקומה אפשר להבין שכדי להשיג את המידה הזאת צריך הרבה הכנות, כל המידות שקדמו לה. ומסביר הרמח"ל, יש עירת העונש ויש עירת הרוממות. עירת העונש, דברים כפשוטם, אדם יודע שעל כל מצווה יש שכר, מהכל עבירה יש עונש, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. וזה לא משתלם, כי ההנאה היא מועטת מהעבירה, והעונש על זה הוא, והסבל של העונש הוא חמור. כמובן זה מפני ההבנה שלעשות משהו שמנוגד לרצונו של ריבונו של עולם, נגד רצונו, זה דבר מאוד חמור. ועל כן התוצאות הן חמורות. עירת העונש היא עירה נמוכה. כשאדם עושה את המצוות, או לא עושה את העבירות, לא מפני עצם הסיבה שהוא חפץ במצוות ולכן הוא עושה אותם, אלא מפני שהוא רוצה את השכר. זה לא עבודת השם מושלמת. וכן אם אדם נמנע מלעשות עבירה, מפני שהוא חושש מהעונש שהוא יקבל עליה, והוא לא רוצה לעשות עבירה. לכן הוא לא רוצה לעשות עבירה, לא מפני שלא נכון לעשות את העבירה מצד עצמה. אבל צריך, עירת העונש היא עירה נכונה, היא עירה אמיתית, כי באמת יש שכר בעונש. כדי להיות ירא עירת הרוממות, צריך להיות גם ירא עירת העונש, ואחר כך לעלות למדרגה יותר גדולה, עד כדי כך שהוא לא מתחשב, לא הסיבה של העונש היא המרתיעה אותו, אלא עצם האיסור, עצם לעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא לא רוצה לעשות. זו כבר מדרגה גבוהה. או עושה מצווה. הוא יודע שיש עליה שכר מאוד גדול. אבל זה לא מה שגורם לו לעשות את המצווה, אלא הגודל העניין לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כל כך ממלא אותו, שהשכר זה נהיה שולי. זה לא חשוב. למרות שהיא שכר מאוד גדול. זאת אומרת שאדם מתעלה למדרגה גבוהה מאוד מאוד של הכרת גדולת השם. והתבטלותו ביחס לגדולה האלוקית, לטוב האלוקי, הרוממות האלוקית. והוא לא שייך לעשות משהו נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לפגוש דוגמאות כאלה שאנשים לא נעים להם לעשות פעולות בפני אחרים, למרות שהאחרים האלה לא ינישו אותם. אבל לא נעים להתבזות. אז רבי יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, אמר, התלמידים ביקשו ממנו שהוא יראה להם, תן להם דרכי חיים. הוא אמר להם, הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הם נפגעו. איזה איחולים אתה מחל לנו, איזה דרך אתה מציע לנו, שאנחנו נהיה יראי שמיים כמו שאנחנו יראים מבשר ודם. מה שאנחנו בכלל להשוות. אמר להם, כן. אדם לא נעים לו לעשות עבירה בפני אחרים. מישהו רואה אותו, לא נעים לו לעשות עבירה. למרות שהאיש הזה לא יניש אותו. אבל הוא יראה שהוא עושה עבירה שלא נכון לעשות אותה. אדם נרתע מזה. עזי פנים הם מסוכנים. מי שיש לו נפש כזאת, הוא אין לו מצורים. לא אכפת לו שרואים אותו. לא אכפת לו לעשות דברים צריך להתבייש מהם. ולכן הם חשודים תמיד מעבירות. מפני שאין להם מעצור. הבושה, אי הנימות בפני אחרים, היא מעצור מאוד מאוד גדול בפני אנשים לא לעשות עבירות. מי שיעס פנים, אין לו את הבעיה הזאת. פעם הרב צעודה סיפר לי שהרב, בשם הרב, אומר לי שלמה צריך לברור את הגיהנום? הרי גם בעולם הבא כתוב שכל אחד נכווה מקופתו של חברו. אז יש כבר בעולם הבא עונש. בגן עדן, אחד רואה שהשני עוד יותר התאמץ והגיע לחופה יותר, יותר, יותר גדולה, יותר שלימה, אז הוא נכווה מזה. אז כבר יש בגן עדן את העונש, לא צריכים גיהנום. הוא אמר, הגיהנום הוא בשביל עזי פנים, שהם לא נכווים משום דבר. לא אכפת להם. צפצפים על הכל, לא מתביישים בשום דבר. לא מתביישים שהם מקומם אחר, הם עושים מה שבא להם, בלי להתחשב בכלל במה שאחרים חושבים. המידה הזאת היא מידה רעה. צריך להשתמש בה רק במידה מסוימת לחיוב, להיות אז כנאמר לעשות רצון אביך שבשמיים. אבל לא להיות אז פנים. אז כנאמר. גם בושת זה לא מידה שהיא צריכה להיות באופן בלתי מוגבל, כי לא הביישן למד. אבל מצד שני, בושת פנים לגן עדן. אס פנים לגיהנום. כלומר, בושת פנים זה מי שיש לו טבע של ביישן לגן עדן. אבל הוא צריך להתגבר על הביישנות הזאת, כי לא הביישן למד. אס פנים לגיהנום. אם הטבע של הזות זה דבר שלילי מאוד. שום דבר לא חוסם אותו, אין לו מעצורים. אבל אם אין לו טבע כזה, הוא צריך לפעמים לפתח את הזות הזאת במקום הנכון. להיות אז כנאמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. לא להתבייש מן המליגין עליו ולעשות מה שצריך, כשצריך לעשות. כאן צריך איזו התגברות. אנחנו חוזרים לענייננו. אז יראת העונש ראשית כל היא הכרה ברורה שיש בורא עולם, שהוא רואה וצופה ויודע, ויש שכר ועונש. ועל כל מצוות יש שכר מאוד גדול, ועל כל עבירות יש עונש חמור מאוד. אדם נהנה בצעירותו, אחר כך פתאום בעת ההתבגרות תופסת אותו מחלה, והוא יכול שנים רבות לסבול, וזה בגלל הנאות שהיה לו כשהוא היה צעיר, ולא, ועכשיו הוא משלם מחיר שלגמרי לגמרי לא משתלם. לא שהעונש בא מיד, העונש מצטבר, ולפעמים אחרי לוקח כמה שנים, כן? אז אחר כך, הרבה צורות של אנשים, לא נעים לחזור על כל הבעיות שיכולות להיות לבני אדם, אבל יש בעיות, יש קשיים שאנחנו רואים בעולם, יש כל מיני קשיים, יש מחלות, יש בעיות, יש ילדים, יש פרנסה, הרבה הרבה צורות של בעיות שאנשים סובלים מהם, והם לא קושרים את זה עם התנהגות שהייתה פעם, שעל זה בא המחיר הזה. אז מי שמחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, זה מדרגה. הוא מאמין שיש בורא עולם, הוא מאמין שיש שכר ועונש, והוא נרתם מלהפסיד. אבל זאת לא המדרגה השלימה. זאת לא המדרגה העליונה. המדרגה היותר עליונה זה גם הכרה שיש שכר ועונש, וגם הכרה שריבונו שלם רואה וצופה ויודע, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר מכתבי. היום קל מאוד להמחיש, לחוש את הדברים הללו, מכיוון שאנחנו יודעים שהיום יש כל מיני כלי שמיעה ששומעים מרחוק. יש היום המכשירים של המודיעין, שהם שמים את זה רחוק, ויודעים מה מדברים פה בחדר, והכל מוקלט, ויש מכשירי ראייה, ויש עין, כן, שיכולה לראות, והם שמים אותם בכל המקומות, כן, במקומות שונים, אנשים רוצים מחנויות, אז בחנות המקולת שלנו יש גם כן, הוא שם מכשירים כאלה. ובא אליי יום אחד ואמר לי, ילד אחד בן טובים, שלח ידו, אומר לי רשות ולקח דברים. מה לעשות? מאיפה אתה יודע? צולם. יש ראיה. הכל נראה. אז ריבונו של עולם, דע מעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל נרשם. אם אדם יש לו הכרה בזה, כבר הכרה של אמונה, שריבונו של עולם צופה ויודע ורואה, והכל נרשם. והמדרגה היותר גדולה, זה שאדם מכיר את הגדלות האלוקית, מעריץ, מתפעם, מתבטל בפני הגדולה האלוקית, והיחס שלו לגדולה האלוקית הוא יחס כל כך של הרצה ושל התרשמות שריבונו של עולם נמצא אכן בכל מקום, וכל הזמן אדם עומד נוכח ריבונו של עולם, וזה מחייב אותו להתנהג יפה, להתנהג בנימוס, להתנהג באופן נכון, לא לקשל חס וחלילה בשום עבירה, לא למרות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה כאילו לפגוע, זה זלזול מכבוד השם, אם אדם נמצא מול כבוד השם ועושה דברים שהם שלא לרצונו של ריבונו של עולם, שלא לכבודו של ריבונו של עולם. אני לא מדבר רק על המצוות ועל עבירות, אפילו ההתנהגות שאיננה עבירה ומצווה, גם לא מתאים. דברים של נימוס, דברים בסיסיים, דברים של אפילו דברים של הידור. אתה עושה מצווה, אז אתה מוכרח לעשות את המצווה, או אתה שמח לעשות את המצווה, אתה עושה אותה בכל שלמותה, כשאתה עומד נוכח ריבונו של עולם, ואתה עושה את מצוותיו. אז כשמרגישים את ההכרה הזאת, את הגדולה האלוקית, הרוממות האלוקית, אז ממילא המעשים עושים אותם בצורה הכי שלמה שאפשר. והרחוקים מהעבירה, מרחק הכי גדול שאפשר להתרחק ממנו. זו עירת הרוממות. העירה הזאת, היא לא נקנית בקלות, והיא לא נשמרת אחרי שהיא נקנית, אלא אם כן אדם משקיע בזה כל הזמן, כל הזמן הוא עובד על ההכרה הזאת. לכן, יראת השם היא חוכמה, היא לבדה חוכמה. היא החוכמה, היא שונה מכל שאר החוכמות. שאר החוכמות, אם אדם הבין את נוסחה ויודע איך להגיע לתוצאה, ויש לו איזה דרך להגיע לתוצאה, אז הוא, אחרי שהוא יודע את התוצאה, אז לא צריך יותר מזה, כי היה לו מהתורה שהוא צריך היה להשיג אותה. הבנה שהוא, שהוא רצה להבין, עכשיו הוא מבין. אבל מהירה, אם אדם מתבונן בגדולה האלוקית, וזה יריש אותו, ועורר אותו, והוא חי את התחושה הזאת. אם הוא לא ימשיך להחזיק את התודעה הזאת כל הזמן, אחרי כמה זמן, היא נעלמת ממנו, היא כאילו נשכחת. זה דבר שכל הזמן צריך לחזור. אי אפשר במילה אחת נגיד מה התוצאה של כל ההתבוננות, אחרי שהתבוננו והתבוננו, התבוננו בגלואה הלוקית, ושהוא גדול וגדול גדול, והוא מעל גבוה, ועשינו אפילו חשבונות, שקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל לא רק הארץ הזאת, ויש עוד עולמות, ויש עולמות של מלאכים, ויש עוד עולמות ועוד עולמות, וכל העולמות האלה הם גדולים יותר מהעולם הזה, ויש עולמות של נשמות, ועולמות, ועולמות, וריבונו שלם מעל הכל, והתבוננות כזאת היא שמרוממת אותנו לאיזה הכרה עצומה של גדולה. שורה אחרונה, בית אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו. כן? הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העלמין. המילה הזאת לא אומרת, לא עושה לאדם זעזוע. רק אם הוא יתבנן עוד פעם, מה פירוש ממלא כל העלמין? מה המשמעות של המילה, של המשפט הזה? מה זה עלמין? מה זה ממלא? מה זה כל העלמין? מה זאת אומרת? הוא נמצא כאן. נמצא בתוכנו, בסביבתנו, מקיף אותנו, ולהתחיל לחשוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולשחזר עוד פעם את כל המחשבות, כל הרעיונות, ולחדש כל הזמן מחשבות גדולות חדשות, ובהכרת הגדולה האלוקית, כך נשמרת הגדולה האלוקית. התפיסה העירה אחרת, אם לא כל הזמן מוסיפים עצים למדורה, אז המדורה קבע. מדורת אש אהבת השם. או מדועת אש עירת השם. בלי כל הזמן להתבונן, אמנם נכון שאחרי שאדם מגיע להכרה של התבוננות, אז הוא יכול לעורר את עצמו מחדש יותר בקלות. ממה שהיה בהתחלה, עד שהוא העמיק ופיתח את ההתבוננות הזאת בגדולה האלוקית. שזה צריך ללמוד שיעורים בעירת השם. ויש לזה פרקים ארוכים בספרים, להתבונן ולהתבונן, ואדם גם צריך להתבונן בעצמו, ולחשוב בעצמו מה שכתוב ואיך לדמיין ולשתף את כוח הדמיון שלו בהסתכלות הזאת ובהכרה הזאת, וכל הזמן צריך להחיות את ההכרה הזאת. ואז אדם נמצא במהלך הזה של עירת האומנות. ואומר, זה עבודה מתמדת, אבל תוצאותיה הן אדירות וגדולות, כמובן. כל החיים של האדם הם חיים אחרים. נעשה אדם שכולו זך, כולו טהור, כולו נקי מכל איזה ירידה או נפילה, כי הוא שמור ועומד מפני ירידה, וכל הזמן מתעלה במהלך עבודת השם שלו. זה עניינה של עירת חטא. העירה היא מצד אחד היא המביאה לידי קיום כל המצוות, וראשית חוכמה עירת השם, והיא הראשית של החוכמה. זה, ובלי עירת השם אי אפשר להגיע לשלמות העבודה. צד שני, העירה השלמה היא נובעת מתוך עבודת השם השלמה. ככל מה שאדם עובד יותר את ריבונו של עולם, מקיים יותר את מצוותיו, עוסק יותר בתורה, אז הוא יכול להתקרב ולהתעלות באמת לעירה, לעירה אמיתית, לעירה העליונה. כלומר, זה מין תהליך כזה של צוות בצוות, אדם מתוך העירה עובד את השם מתוך עבודת השם, הוא מתעלה בעירה, הוא מתעלה בעירה, הוא מתעלה בעבודת השם, וחוזר חלילה ככה. כל הזמן דרכו של אדם להתעלות בזה. לעלות ולהתרומם. אז כפי שאמרנו, זה לא עניין לשיעור אחד. זה לא עניין לשמיעה ולמחשבה חד פעמית. זה עניין קבוע שאדם צריך לעסוק בזה. לכן החסידות באמת הרבתה מאוד מאוד בהתעסקות בעבודת השם. השקיע שעות. פעם שאמר איזה רב אחד, שאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תערער אחריו, שמא עשה תשובה. אז הוא ביאר, ראית תלמיד חכם שהוא יושב בלי ספרים ולא לומד, כאילו, אל תערער אחריו. הוא עסק בחזרה בתשובה, אותה שעה. אל תחשב שהוא ביטל תורה, שהוא לא עשה. תדע לך. הם היו הצדיקים, כן, של תנועת החסידות, הם היו מתכוננים לתפילה שעות. שעתיים, שלוש, לפעמים ארבע שעות מתכוננים לתפילה, שיוכלו לעמוד לפני השם, ולהתפלל באמת תפילה בתארת לב, תפילה בדבקות. הנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, הוא הולך בדרך אחרת. הם אומרים, עיקר זה העבודה בפועל, לא העירה דבר חשוב, אבל מצטרף, לא לעשות אותו לעיקר. לכן אומר בן נפש החיים, ברור שזה העיקר, אז אתה מקשה, איך אפשר להגיד, נכון, אבל הם פירשו שעם העירה תעשה את כל העבודות, אבל לא כל הזאת תעסוק בעירה כשלעצמה, וכל כך הרבה תאריך בעירה, ועל כן אני רוצה להגיד את המינימום של בעל הנפש, מה אומר בעל הנפש החיים, רב חיים מוולוז'י. הוא אומר, עיקר התפקיד של אדם זה לקיים את המצוות. כוונה היא חשובה, אבל היא לא עיקרית. כי העובדה היא שמצוות, יש דעה שאומרת מצוות, אם האדם לא כיוון, גם יצא ידי חובה. אבל אם אדם כיוון ולא עשה את המצווה, לכל הדעות הוא לא יצא ידי חובה. אם אדם מתכוון לכל מצה בערב פסח, הוא עשה המון כוונות של מצה, אבל לא אכל את המצה, לא קיים את המצווה. אבל אם אדם אכל את המצה ולא כיוון, כן קיים את המצווה. יש דעות שמצוות צריכות כוונה גם בדיעמד, אבל כל פנים, הכוונה יכולה להיות, אני מתכוון עכשיו לעשות מצווה, אני לא עושה את זה כדי לשים לב למה שאני עושה, אני מניח תפילין, מתכוון, אני מניח תפילין, שציווני הבורא יתברך, וזהו, וכיוונתי. התכוונתי בכוונה הזאת. מה זה ציווני הבורא יתברך? מה זה להניח תפילין? מה זה התוכן של זה? איזה עומק? איזה גודל של זה? אדם יוצא יכול ידי חובה גם בלי שהוא מתעמק בכל זה. אז בכורה, זה מבחינת דברי ההלכה. אבל ודאי שאדם צריך להתכוון כמה שאפשר יותר. אז לכן אומר בעל נפש החיים, שאדם שהולך לעסוק בתורה, בהתחלה, התחלת הלימוד שלו כל בוקר, הוא ילהיב את עצמו בעירת השם, עד שעירת השם תבער בלבבו. ומתוך זה יתחיל ללמוד את התורה. ואחרי שהוא, קודם שתפוג העירה, הוא עוד פעם מעורר את עצמו בעירת השם גדולה, וימשיך בלימוד. בעל נפש החיים, שהוא מוכשר מאוד, תלמיד, כן. אז הוא אומר כמה הפרופורציה צריכה להיות, כמה דקות בכל שעה לעסוק בעירת השם. הוא אומר, קו בקור חומטין. שישה קבין יש בשיעה. 30 סעים יש בקור. אז כמה קו יש בקור? 1 חלקי 180. כל 3 שעות, שזה 180 דקות, דקה יורר את עצמו בירת השם גדולה מאוד, ואז עוד 3 שעות ילמד. ואחר כך עוד פעם דקה. כי ככה אומרת הגמרא במסכת שבת, שכמו ש... שאם תורה בלי יראת השם היא לא מחזיקה מעמד, כמו שהתבואה שאם לא מרבבים בקו של קצת פסולת, קליפות, אז היא נרכבת, היא מתקלקלת. צריך שיהיה משהו שמשמר אותה. העירה היא אוצר, אוצר של עירת שמיים. והעירה היא משמרת את ה... את ה... את, את התורה, יוצר של התורה. אז זה הפרופורציה שהוא מציע לעשות. 1 דקה ל-3 שעות. אבל הוא חושב שבדקה הזאת אדם יגיע לאש קודש של יראת השם. צריך לנסות את זה. בדקה אחת, ריכוז עצום כזה, תראו לעצמכם מה מספיק בלימוד בדקה. מי שמספיק בדקה כמה דפים, אז בדקה הוא יכול באמת להגיע ליראת השם מאוד גבוה. כי יש לו... על כל פנים, גם הנפש החיים לא אומר שאפשר ללמוד בלי יראת השם. חייבים לפני הלימוד לעורר את היראה ולחזק אותה מאוד מאוד ולהגיע למצב כזה של באמת... יראת השם שמלא את כל לבבו, ואחר כך מתוך זה ללמוד, וגם קודם שתפוג העירה, עוד פעם לחדש את העירה, ואז ללמוד, להמשיך הלאה בלימוד התורה. זה השיא, זה המגמה של האדם, מה השם שאין ממך כי אם ליראת השם. זה יתירת חטא. נמשיך למידה הבאה. אנחנו היום עושים סיום על מסילת ישרים בעזרת השם. ביור מידת הקדושה. אמנם ליראה היה ראוי להאריך מאוד, אבל כבר נגענו בה כמה פעמים במשך המידות הקודמות. גם במסילת ישרים. בהקדמה דיברנו על כך. אחר כך במידת החסידות. והמידה האחרונה היא קדושה. זה השיא. קדושה. אומר המחל שמידת הקדושה היא מידה שאדם לבד לא יכול להשיג אותה. הוא צריך שהקדוש ברוך הוא ישרה עליו את המידה הזאת. הוא צריך להתחיל ועל ההתחלה שלו, וההשתדלות שלו, תחילתו השתדלות וסופה מתנה. למה? מפני שהיא מידה סי, העליונה. מה העניינה של המידה הזאת? מידת הקדושה. מידת הקדושה זה שאדם מגיע למצב כזה, שהוא מתבטל כל כך כלפי ריבונו של עולם, שאין לו שום חפצים עצמיים, וכל מה שהוא עושה, זה קשירות לריבונו של עולם. אין לו מעצמו שום דבר. הוא מגיע להתקדשות כל הכוחות שלו, שכל מה שהוא עושה זה ריבוי כבוד שמיים. אפילו הדברים הגשמיים שהוא עושה. כן? כן. כשאדם עושה מצוות, עושה לשם שמיים. אבל כשאדם אוכל, כשאדם מתרחץ, כשאדם עושה שער הצרכים שלו, ענייני העולם הזה, עובד לפרנסתו, מתברר, מטייל, כל הדברים שאדם צריך אותם. מידת הקדושה זה שהכל הוא עושה לשם שמיים. הטהרה לעומת הקדושה זה שאדם עושה את כל הדברים שהם חול בצורה מינימלית. אוכל כמה שהכרחי לאכול. נהנה מן העולם בצורה מינימלית, וכל כולו מקדיש את עצמו לעבודת השם. מה שהוא חייב לעשות צרכי החיים, הוא עושה אותם במינימום האפשרי, כי זה לא עבודת השם, זה הכנות לעבודת השם, זה בלעדי זה אם אדם לא יוכל, לא יוכל ללמוד, לא יוכל אוכל, אז הוא לא יוכל להתפלל, לא יוכל ללמוד, לא יחיה. הוא חייב לאכול. אז הוא חייב, אבל עושה את המינימום. וזה טהרה שהוא משתדל שלא ייכנסו שום מחשבות לא טובות ושום דברים אחרים, אבל הוא לא הפך את האכילה הזאת לאכילה של קודש. ומידת הקדושה, שאדם מגיע למצב כזה שגם אכילתו היא נהפכה לקדושה, מעשה של קדושה. זה אי אפשר לבד, זה רק צריך סייעתא דשמיא. יש אנשים שמנסים לחכות את זה, אבל זה לא כל כך עובד. כי זה צריך להיות אמיתי מאוד מאוד. אדם אוכל לשם שמיים, כן? כן, יש אנשים שאוכלים הרבה לשם שמיים. כמה שאפשר לאכול יותר לשם שמיים. בעיקר דברים טעימים וגלידות וזה, ודברים שאוהבים לשם שמיים. ואנשים מרמים את עצמם. הם אומרים שהם אוכלים לשם שמיים, והם נהנים. והנאה צריכה להיות הנאה של לעשות רצונו של ריבונו של עולם. כן. בקדושה הוא לא צריך לעשות את המינימום, כי זה הכל עבודת השם. לא צריך לפחד מלאכול, לא צריך לחשוש שמה הוא יימשך אחרי הגשמיות, אחרי החומריות, כי הוא מקדש את החומריות.
מה? ומה אני מבטא? שמה?
כן, כן. הוא לא צריך לפחד מזה שהוא נמשך אחרי תאוות וכו', כי לגרום נחת רוח לריבונו שלם זה בשבילו ענה פי מאה יותר מאשר הטעם שהוא מרגיש באוכל. כל כך שמח לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, שכל מה שהוא עושה הוא מתכוון לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. ויש לו מזה הסיפוק היותר גדול. ומותר שיהיה סיפוק בעשיית מצוות. לא להתגאות, אבל לשמוח במצוות, לא רק שמותר, צריך. אדם שעשה מצווה צריך להיות מלא שמחה. אדם כל היום נשמח. בבוקר אדם מניח תפילין, זה צריך להיות שמחה כל היום. למד שעה תורה, שמחה כפולה מקופלת, פי כמה וכמה, בלי גבול. שעתיים, צריך כבר להיות מרחף באוויר מרוב שמחה. אם למד כל היום, אז הוא צריך להיות... כי זה בעבודת השם. עוסק בעבודת השם. אוכל, מתפלל, מברך, לומד, מה כל הזמן עוסק במצוות. מצוות צריכים לקיים בשמחה וצריכים לשמוח.
איזה מצווה שבאכילה?
מה? עכשיו אתה שואל עכשיו על מידת הקדושה. מידת הקדושה היא מתפשטת שכל המעשים, החול שלו, הם נהיים בעצם מעשי מצוות. למה? כי הוא עושה אותם ממש לשם שמיים. כהן, הדוגמה של כהן. כהן אוכל קורבנות, והבעלים מתכפר. וזה פטנט. הוא אוכל, נהנה מהבשר של הקודשים, והבעלים יש לזה כפרה מזה. כי האכילה הוא אוכל קודש. הוא אוכל קודש, הוא מתכוון באמת לעשות רצון ריבונו של עולם, ושלא יהיה נותר. היו אנשים, הגמרא מספרת, שהיה אנשים שהיו אוכלים הרבה, כדי שלא יישאר נותר, כי נותר זה לאו. זה לאו שאין בו מעשה, אבל לא תותירו ממנו עד בוקר. יש איסור להשאיר. אדם היה, אז היה, פיתח את עצמו שהוא אוכל ככה לסיים את כל מה שצריך לאכול, כדי שלא יהיה נותר לשם שמיים. על שם שמיים זה יכול להתפשט על כל ההתנהגות של האדם. למה? כי אדם הוא חייל של ריבונו של עולם. אוכל לחיילים זה אוכל לצבא, זה לא אוכל פרטי לאישי. חייל אוכל כדי שהצבא יהיה חזק, כדי שהוא יוכל לעשות את השירות הכי טוב, כדי שהוא יוכל לנצח בקרב. הלל היה הולך לרחוץ את גופו, והיה אומר שהוא הולך לעשות גמילות חסד עם אכסניה שלו. אכסניה זה המארחת את הנשמה, הגוף מארח את הנשמה. אז זה צריך לעשות, להתייחס לאכסניה, כן? לבית מלון הזה שמארח את הנשמה, מגיע לו יחס, היה עושה חסד, גמילות חסד. הוא הולך לעשות, הוא הולך לאכול, הוא הולך לעשות גמילות חסד עם הגוף שלו. גמילות חסד זה מצווה גדולה, לעשות גמילות חסד. היה מתרחץ, הוא הולך לראות סיכונים של מלך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז האדם הוא מעין דוגמה כביכול, כן, של ריבונו של עולם, בצלמו, בדמותו. ואז לרחוץ כונים של מלך, אתם יודעים שיש לפעמים שמים מיקונים של מלך בכיכר העיר, ויש אנשים שהתפקיד שלהם לרחוץ, לנקות מאבק את הכונים של מלך, ושהוא ייראה יפה, שהצורה הזאת ייראה יפה. זה לכבודו של המלך. אם המלך יהיה, אם הכונים הזה יהיה מלוכלך, זה זלזול במלך. האם כל אדם מרגיש שהוא כונים של מלך, אז הוא הולך להתרחץ, הוא מרגיש שהוא הולך עכשיו לכבד את ריבונו של עולם, לא את עצמו. וזה אין מדרגה. כמו שאמרתי, שאדם יכול לרמות את עצמו, ואז להתרחץ לעמוד הרבה תחת המים, פוחץ סיכונים של מלך. זה, צריכים להיזהר מהמחשבות האלה שהם, אם כי צריך לדעת שלזה צריך לשאוף, אבל להיות אדם אמיתי. זה באוכל, זה ברחיצה, זה בכל הטיפול. יכול להיות האדם ללכת מסודר, ונקי, כי הוא יודע שהוא מייצג, הוא מייצג את ההופעה האלוקית בעולם. אז הוא לא אדם עצמי, אין לו שום דבר מעצמו. הוא בסך הכל נציגו, כאילו חלק של הופעה של ריבונו של עולם, וכל עניינו להרבות את הופעת אור השם בעולם. אז כל מה שהוא מטפל בעצמו, הכל בעצם מטפל בשליח של המלך, בנציג של המלך. זה יכול להיות הכל מכוון לקדושה ולטהרה, ואין בזה שום. ויתר על כן, הוא יכול אפילו ליהנות מהאוכל, וזה יהיה לשם שמיים. כלומר, הוא מגיע למדרגה כזאת שהוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ירגיש טוב, שיהיה שמח, אז הוא עושה בגלל שקדוש ברוך הוא רוצה. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיע לעולם הבא, אז אני עושה כל המאמצים להגיע לעולם הבא, כי זה רצונו האלוקי של הקדוש ברוך הוא. מה חובת האדם בעולמו? להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. חובה להתענג. אבל איך להתענג, איך יגיע לתענוג הזה? בעולם הזה לעשות את כל המצוות, ואז מגיעים לתענוג. מה חובתו שהשאיפה של האדם זה להתענג. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. כי זה הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ברא עולם הבא ורצה ליהנות את בריאותיו, אבל כדי שבאמת תהיה הנאה מושלמת, הם צריכים לעבוד על זה. אז הוא ברא את העולם הזה. וכל עבודת השם היא במגמה, כשאדם מסתכל על זה כך, אז הכל נפח לשם שמיים. זאת מדרגת הקדושה. זהו, סיימנו ולא סיימנו. סיימנו ככה באופן כללי, לבונן בספר, ספר הזה, אבל מסילת ישרים זה ספר שאפשר ללמוד איתו, וללמוד איתו וללמוד איתו בלי סוף, כמו שהוא אומר בסיום דבריו. אנחנו מסתפקים בזה ביחד, כל אחד בעצמו ידע שלא סיימנו, וצריך עוד ללמוד וללמוד, וכל הזמן להתקדם. ומרץ השם, בפעם הבאה, אנחנו עוברים ללמוד ספר אורות. ספר אורות. אורות ארץ ישראל.